רגעים של פנימה כזה. עם האור שמסתלק, שמתחלף. רוצה להזמין אותנו להקשבה אחרת, הקשבה יחפה, ששומעת את הדברים לא מתוך מה שאנחנו כבר יודעות או יודעים, לא מתוך השוואה, לא מתוך מקום שהוא פתוח, פשוט. אני חושבת שזה משפט של הזן שיאנקלה רז כותב עליו. הזן הוא הטאו. אתה אשמיע לך מילים מטורפות, ואתה אקשב להן הקשבה מטורפת. אז הנושא של השיחה, הערב, על עצים ובני אנוש, הצד הרביעי של המטבע. אז קודם כל אני רוצה להגיד, well done, בכל הכבוד. באמת, 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 המסע האנושי, הרבה פעמים אני חושבת עליו ככה, זה מסע הירואי. זה כל כך כואב לפעמים להיות בן אדם. One insult after another, ככה מישהו יגדיר פעם את הדרך הרוחנית. אם אנחנו רגע ניתן מבט פשוט כזה על, על התחנות שאנחנו עוברים בהם כבני אדם, כן? הבודה דיבר על דוקה, כן? Birth, aging, sickness, death, זה מה שמתחיל ומה שנגמר, ועוד המון 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 דרמה באמצע. ואיכשהו, we're still here, וגם בטוב, הרבה בטוב, וזה בכלל, בכלל, בכלל לא מובן מאליו. אז רגע להסתכל על עצמנו באופן הזה, על המסע הזה שלנו, על מסע החיים שלנו, כעל מסע גיבור, מסע הירואי. יש דרשה אחת של הבודה שבה הוא מדבר ומספר את סיפור החיים שלו, והוא קורא לזה The Noble Search, החיפוש הנאצל. הוא היה יכול למצוא כל מיני כותרות אחרות לתאר את מסע החיים המטורלל משהו שלו, שהוא עבר עם הרבה קושי והרבה סבל ודרמות ואובדנים. אבל כל דבר וכל תחנה במסע החיים הזה שלו, בדיוק כמו שלנו, הובילה אותו לנקסט סטפ. ולנקסט סטפ, ולנקסט סטפ, עד לשחרור. וכשאנחנו בתוך הסיפור עצמו, בתוך התסריט הזה, אנחנו לא יכולים לדעת כמובן קדימה, אנחנו לא יכולים לראות. אז אני שמה את זה כאן, כדי לא לעצור במה שנגלה לעין שלנו, ואולי להתחיל לארח בתוכנו גם את הראייה, שאומרת, אני לא יודע לאן זה יכול להוביל, אבל זה יכול להוביל למקום מאוד טוב, אולי. איינשטיין אמר על זה שההחלטה החשובה ביותר שאנחנו צריכים לעשות כבני אדם, זה להחליט או להסכים שה-universe is a friendly place. היקום הוא מקום ידידותי. או במילים אחרות, שהחיים הם לטובתנו. אולי זה הדבר הראשון שממנו אנחנו יוצאים ויוצאות. איזושהי ראייה שלא חייבים לקרוא לה אופטימית, אבל יש בה משהו מיטיב. וזה ממש מיוחד בעיניי שאנחנו יושבים כאן לפנות ערב, מקשיבים לשיחת דרמה, כשמעלינו חופה של עצים גדולים. חלק אני מזהה, חלק אני לא מזהה. יש פה סיגלון ומכנף נאה וכל מיני כאלה. עצים ממש ממש גדולים שבטח בני כמה עשרות שנים, הרבה עשרות שנים. ובסיפור של החיים של הבודה הוא נולד מתחת לעץ. אמא שלו קראה ללדת, החזיקה בענף של עץ וכך היא ילדה אותו. לא על מיטת בית חולים. וכשהוא התעורר, הוא התעורר מתחת לעץ. והדרך להתעוררות שלו הובילה דרך איזשהו זיכרון שהגיע אליו, של עצמו כילד, יושב מתחת לעץ שנקרא Rose Apple Tree, ורד תפוח. אני שנים חשבתי שאין עץ כזה, אין חיה כזאת, עד שמצאתי אותו. באמת שהוא ממש בכניסה לבית, באמת שהוא מדהים. ואפילו שמתי מתחתיו פסל בודה קטן שמישהו פשוט השאיר לי על השער פה. כמה סיפורים מעניינים שם. יש לו פריחה מדהימה ופרי מדהים, עץ ממש מופלא. והוא חלק מהמיתוס, חלק מהמיתוס הזה של ההתעוררות של הבודה. גם נזכר בעצמו יושב מתחת לעץ כילד, והחוויה והמתיקות שהוא חווה כילד הובילה אותו לשחרר את ההסתגפות המאוד קשוחה שהוא נמצא בה, ולצאת להמשך של המסע שלו, לא לעצור איפשהו חשב ששם זה. והוא גם עזב את הגוף, אפשר להגיד נפטר, מתחת לעץ. זאת אומרת, הרבה הרבה מהחיים שלו, מהמאורעות הגדולים בחיים שלו, עברו עליו מתחת לעץ, מתחת לעצים. בדרשות מתואר איך הנזירות והנזירים והוא היו מתרגלים במשך כל היום, כל היום מתחת לעצים. זה חלק ממקומות התרגול הכי מועילים. אז הנה, יש לנו פה הזדמנות תכלס בזכות הקורונה. לא חשבנו שזה בכלל אפשרי, תמיד זה ככה שזה הגיע למערב, כל ה-set and setting הזה של ריטריט ויפאסנה, אז זה תמיד ככה מנסים לשמור מה שפחות גירויים. גם, זה מחשבה מעניינת, למה? ואם, הנה אנחנו פה בחוץ, כי דבר הוביל לדבר, הוביל לדבר, ויש רשת צל נהדרת שחברים לסנגה פשוט תלו, תרחו, לא פשוט בכלל. זה מה שהם עשו, ואנחנו, יש לנו את הזכות אז לשבת בחוץ, ומזג אוויר מושלם. לא יודעת אם יצא לכם להתחבר קצת לעצים פה, הם ראו הרבה יוגים. הם חובקו על ידי הרבה יוגים, בטח גם חיבקו בחזרה. אני רוצה רגע להזמין אותנו למבט על העץ. אנחנו יודעים די הרבה על עצים, אבל זה לא מגרד את רוב מה שהם, רב הנסתר על הנגלה. אף אחד לא מבין באמת איך זה יכול להיות שהם מצליחים לעלות כאלה כמויות של מים. דרך טכניקה כזאת. לא מצליחים להבין איך זה קורה. וממש לאחרונה, בשנים האחרונות, התחילו לראות את החיבורים שיש בין העצים. מחוברים בין השאר דרך רשת של מייסיליום, של פטריות שגדלות על השורשים ובאדמה ומעבירות אינפורמציה, ויש שם כל מיני קודים, עד כדי כך שהעצים יודעים לספר לעצים אחרים ממש רחוקים מהם שמגיע איזה מזיק, ואז הם מתחילים להפריש את החומר שדוחה אותו די רחוק. אני רוצה להסתכל על העץ או על העצים בהקשר שלנו, בני האנוש, היצורים האלה שזזים כל הזמן. אתם יודעים, האינדיאנים קוראים לעצים our one-legged brothers and sisters. כבר מכלילים אותם מתוך הסנגה שלנו. רגל אחת, אוקיי. אני אסתכל רגע על עץ. אנחנו יודעים שיש לו שורשים, אנחנו יודעים שיש לו צמרת, נכון? זה ככה מין, אפשר לחלק אותו פחות או יותר בצורה כזאת. אם אנחנו נסתכל עליו כעל משהו שלם, כוליות אחת, אנחנו נראה מיד שצריך את השורש, צריך שהשורש יעמיק למטה כדי שהצמרת תעלה למעלה. ויש איזשהו קשר כל הזמן, כל הזמן, בין שניהם, בין שתי התנועות האלה של למטה, 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 ולמעלה, למעלה, למעלה. עכשיו אנחנו, יצורים אנושיים, איכשהו די מפחדים מהלמטה, למטה, למטה הזה. זה חשוך, זה אפל, זה לא ידוע, זה נסתר, זה צל. כשנמשיך, נתחיל להיות ברור. זה כל ה-weird parts שלנו, זה החלקים שאנחנו פחות רוצים לראות, אז הם בחושך. מי יודע מה מסתתר שם? והרבה פעמים כש... אנחנו מגיעים לריטריט מדיטציה, אז אנחנו, חלק מהחשש שלנו, הפחד או אפילו חרדה, זה מה נפגוש? מה נפגוש שם? איזה מפלצות יעלו מתוך החשיכה ואיך? פתאום נזהה את עצמנו ככה. אנחנו הרבה יותר נעדיף, רובנו, אולי רוב הזמן, את התנועה שעולה למעלה, את הספיריט. את הספיריט מול הסול, מול העומק, מול ה... אני עושה את זה מאוד מאוד סכמטי, אבל ככה לצורך ההסבר. יש לנו מלא מלא spiritual centers. תובנה, למשל, מרכז רוחני. אנחנו ממש, אולי כקונטרה מאוד מתבקשת לתרבות שהיא הרבה מאוד מטריאליסטית. אנחנו במיוחד באזורים האלה, כן, במיוחד בחבורה הזאת, נוהים אחרי הספיריט, אחרי הרוח, אחרי מה שיכול לרומם אותנו, להרים, הדבר הזה הקליל יותר, שמסתכל מלמעלה, תנועה מאוד מאוד חשובה. אי אפשר בלעדיה. זה הדבר שמאפשר לנו אותה, to hold it lightly, להסתכל על, על החלקים שאנחנו בדרך כלל מאוד מאוד מעורבבים איתם, או מזוהים איתם, מאוד באינטנסיביות, להסתכל באופן אחר, בעיניים אחרות, ממעוף הציפור, אם תרצו, מאיזושהי מידת רוחק נכונה, שיש בה הרבה מאוד חופש. אנחנו הרבה הרבה סביב התרגול והלימוד באופן הזה. אתם מבינים על מה אני מדברת? אתם איתי? זה ברור? מתחיל להיות ברור? התנועה השנייה, כן, היא תנועה שחלק מהנאו-יונגיאנים, למשל פסיכותרפיסט יונגיאני בשם פרנסיס וולר, שהוא מורה נפלא והוא גם קורא לעצמו סול תרפיסט, או סול אקטיביסט, יותר נכון. מדבר עליה. וזאת התנועה שיורדת למטה, שתיארתי עכשיו. התנועה שרוצה להכליל את כל החלקים שלנו, שהרבה מהם הם בצל, ולעבור דרך עבודת הצל אל תוך השורש העמוק של מה שהוא קורא לו סול, או הסייקי, או אפשר להגיד הבינג שלנו, אנחנו לא בשפה הבודהיסטית כאן. בודה לא דיבר לא על סול ולא על ספיריט, אבל לצורך ההבנה של החלקים שלנו, כן? אם נסתכל רגע על התנועה בין שתי, בוא נקרא להן, איכויות בתוכנו, אנחנו יכולים לראות שבדיוק כמו בעץ אנחנו צריכים את הספירלה הזאת. אחד מוליך אל השני, אחד תומך בשני, והספירלה זה כל פעם, אנחנו לוקחים עוד חלק מתוך העומק, עולים לגובה, חלק מתוך הגובה, יורדים חזרה. פנימה יש כל הזמן תנועתיות כזאת, בבין לבין. אי אפשר האחד בלי השני. אולי הרבה פעמים היינו רוצים, או חלק מאיתנו היו רוצים, שנהיה רק בסול, רק בספיריט, רק בלמעלה, רק ב... בפעמים זה מוביל למה שאנחנו קוראים לו spiritual bypass, מעקף רוחני. אנחנו לא מוכנים בכלל to deal עם החלקים, להתמודד עם החלקים המכאיבים בתוכנו. אנחנו נשב ונהיה עם הנשימה שלנו וסוג של נדחה או נדחוף או נהדוף כל אזור ש... מרגיש טיפה קונפליקטואלי או מכאיב מדי. לא נרצה להתקרב אליו. ואז החיים עושים את מה שהם עושים, ומתישהו, במוקדם או במאוחר, החלקים האלה פונים אלינו, מבקשים את תשומת ליבנו ומגיעים בצורה של כאב. כאב פיזי, כאב נפשי. הם יכולים להגיע בצורה של אירוע חיים מכאיב, הם יכולים להגיע בצורה של טראומה. פצע. ואיכשהו, אני מדברת ככה עכשיו על התרבות שלנו, אבל משהו בנו, אולי באופן אינסטינקטיבי, כשחש כאב ישר מתכווץ שם ולא רוצה ורוצה להדוף את העניין הזה, ואנחנו בעצם העדיפה הזאת יכולים לפספס ולוותר על חלקים כל כך חשובים מהאינטגרציה שלנו. שאמרה יוונית עתיקה שאומרת in your wound is your genius. דווקא בפצע שלך או בפצע שלך, שם הגאונות שלנו, עד כדי כך. A wound break through denial, breaks the heroism and the facade of invulnerability. כאילו אנחנו לא פגיעים. הפצע מכריח אותנו לראות את הפגיעות שלנו, לחוות את הפגיעות שלנו. ואחרי שגמרנו להיאבק בדבר הזה וכל הזמן להשקיע טון האנרגיה בשביל להסתיר, אולי סוף סוף שם יכול להתחיל הריפוי. כמו שאמר הכהן הגדול מכולם, לנארד כהן, ring the bells that still can ring, forget your perfect offering, there is a crack in everything. That's how the light gets in. דוקה, מה דעתכם על דוקה? מבט אחר על דוקה. דוקה זה החבר שלנו. How about that? זאת לא בעיה שאנחנו צריכים לפתור אותה. גם הדוקה היא לא בעיה לפתור. בפרפרזה על איינשטיין, אמרתי את זה באחת הקבוצות. Life is not a problem to be solved. It's a mystery to live. והדוקה המהוללת, המפורסמת, שכולנו חיים וחווים הרבה הרבה ממנה, מזמינה אותנו בדיוק להרפתקה הזאת של המסתורין. יכול להיות שהיא עצמה הזאת שמצביעה לנו בדיוק על הדבר הזה שבו נמצא הכוח שלנו והיופי שלנו. איפה שהמחשקים האלה, איפה שהנשמה יכולה סוף סוף להתרווח, כי שחררנו שם משהו, ראינו שם משהו, הסכמנו שם למשהו. בעצם כשכואב לנו משהו, בין אם זה בפיזי או בנפשי, ממש אותו דבר. הדבר הזה שמכאיב לנו, מכוון אותנו עוד קצת יותר קרוב, קצת יותר קרוב לעצמנו, מדייק אותנו. הוא לא מסכים לניתוק הזה. הוא לא מסכים רק הספיריט. הוא גם לא מסכים להתערבבות האינסופית בסיפורים ולשקיעה הזאת. נגיד, רק אל תוך האפלה או החשיכה. הוא מבקש מאיתנו את הגם וגם, את המבט האחר, את האבריריות, את שינוי נקודת המבט, אבל גם את ההסכמה לגעת. להסכים להיות פגיעים, להסכים להיות חשופים, ולא רק בפני עצמנו. להסכים להסתכל, אחד המורים שלי אומר, to look the tiger in the eye. כשהטייגר זה אנחנו, או חלק מאיתנו, ושממש ממש מפחיד אותנו להסתכל עליו. זה מעניין, כי זה הרבה פעמים מה פוצע אותנו, מה פוגע בנו. הרבה פעמים זה דווקא המפגשים עם האנשים הכי קרובים אלינו, הכי אהובים. דווקא שם יש איזושהי נקודת חיכוך שאנחנו יכולים שנים להיות תקועים סביב ההביט פטרן הזה ולהיפצע שם שוב ושוב ולא להצליח לעשות את השיפט הזה. מבעיה לסיטואציה, מבעיה למסתורין ששווה לחקור אותו דרך עיניים אחרות. אתם איתי? אתם איתי? בלילה הזה? בצלילים האלה של הטווס? מתחת לעצים האלה? אתם יודעים ש תעשו ניסיון הערב או מחר, זה מרגיש אחרת לשבת מתחת לעצים שונים במדיטציה. תבדקו את זה. פה. וזה הדוקה הזאת, הפצע הזה, הפגיעות הזאת, אם אנחנו מסכימים להפסיק להתייחס אליהם כאל אסון שקרה לנו, כן? בעיה איומה שחייבים חייבים עכשיו לפתור ומיד אחרת, רק אם אני אפתור אותה, אז הכל יסתדר. ואולי דווקא לצלול לתוך מה שג'יימס הילמן, אחד הפילוסופים הפסיכולוגיים הגדולים שהיו, 120, הוא אמר, דברים לא קורים אם אין בהם הכרח. זה קצת מזכיר את ה-causes and conditions, את הרשת האינסופית הזאת של סיבה ומסובב. דברים לא קורים אם אין בהם הכרח, ומסתבר שיש אפילו ארכיטיפ לזה. יש אלת ההכרח, עננקה קוראים לה, אלת ההכרח, מעניין, נכון? עננקה. כאילו, הדבר קרה כי היא פה שלטה על העסק, כן? הדבר קרה כי הוא היה חייב לקרות, כי הוא לא היה יכול להיות אחרת. פשוט לא. ובתוך הדבר עצמו, אנחנו לרוב ממש ממש נתקשה לראות את זה. אנחנו נאבק בזה, נסרב לזה, נהדוף את זה, נתווכח עם זה, נוכיח עד כמה אנחנו צודקים, עד כמה מישהו אחר טועה. ומה אם נוכל להישען אל תוך נקודת מבט אחרת, שאומרת זה קרה, זה כי זה היה הכרחי שזה יקרה. ממש ממש הכרחי, אולי מתישהו גם נראה את הסיבות ונסיבות שהובילו לפחות לחלק מהדבר הזה. וכל הזמן אנחנו, we keep in mind, את ההבטחה הזאת של איינשטיין. כן? יש פה משהו לטובתנו. The universe is a friendly place. ולפעמים זה מה זה קשה, נכון? זה מגיע ב-heavy, heavy disguise. וואי, וואי, וואי. נכון? זה לא קרה רק לי, נכון? אולי זה קרה רק לי? ובאמת אנחנו מתייחסים הרבה פעמים לפצעים שלנו כאל כללה. אין לנו, וולר מדבר על זה, הזכרתי אותו קודם, אין לנו מיתולוגיה תרבותית, קורא לזה, שמלמדת אותנו להתייחס לפצעים שלנו כאל מתנות, עד כדי כך. ממש ככה, כן? שהמקומות האלה דרכם, משהו יכול סוף כל סוף להיכנס ולהתרווח ולהשתנות. ואפשר לחקור, הוא אומר, היסטוריה ארוכת שנים, אבל אנחנו לא נבין למה החוויה הזאת הגיעה. הרבה פעמים אנחנו לא נבין. אולי כי יש פה איזשהו קולינג ממקום מאוד עמוק בתוכנו שרוצה סוף סוף להשתנות, לעבור טרנספורמציה, לעבור את האלכימיה הזאת. להעמיק יותר ויותר, להתרחב יותר ויותר, להיות יותר ויותר חופשיים. While we are busy asking why, we are missing what's being asked of us. וכשהדבר הזה עולה בנו, כשהדבר הזה קורה לנו בחיים שלנו, הדבר הזה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות אבל על משהו שהיה ונגמר, יחסים, למשל, אבל על משהו, על מישהו שהיה בחיים שלנו והוא כבר לא שם. אולי הוא נפטר מן העולם, אולי הוא המשיך הלאה. זה יכול להיות אבל גם על מצב העולם. זה יכול להיות חוויה קשה של בדידות, של ניכור, של פצע, הזכרות בהיסטוריה כואבת, פתאום זה יכול להציף אותנו אחרי, אני כל הזמן שומעת את זה. בגיל, לא משנה איזה, פתאום נזכרתי במשהו וכל ההיסטוריה שלי פתאום נחוות באור הזה וזה מטלטל את העולם מאוד מאוד מאוד. אבל במקום לשאול למה זה קרה לי, ובתוך ההתרסה הזאת יש את האני והשלי והפור מי, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו לחודים בתוך הדבר, באמת אולי אנחנו מפספסים ככה את השאלה היותר מעניינת, מה החיים מבקשים ממני עכשיו? ואנחנו זוכרים שהם לטובתנו, אה? כי בלי זה מאוד מאוד קשה. זה הכל עניין של point of view. במהותם כל הנקודות מבט האלה ריקות. ריקות במובן שאין להן מהות אינהרנטית משלהן. ועדיין, מכיוון שאנחנו חיים בעולם היחסי והדואלי, הבחירות האלה מאוד חשובות. האופן שבו אנחנו יכולים, כמו שהבודה אמר, to incline the mind, להטות את המיינד, לכיוון המיטיב. אם חלק ממה שאני אומרת פה הוא נשמע לכם סיני, תתייקו את זה על המדף למתישהו. לאחר כך אולי מספיק מילה אחת מתישהו וזה פתאום יגיע, פתאום יזכר. אז אם אני חוזרת רגע למרכיב אחד בתוך הדוקה, נגיד, או סיפור אחד בתוך הדוקה, או סוג אחד של דוקה, של אבל, נגיד. אז אפשר להגיד, וולר מדבר על זה, שיש שני מרכיבים ביכולת שלנו לעבור אבל. לא רק להצליח לשאת אותו, אלא ממש לעבור דרכו, להיחנך על ידו, על משהו שהוא הרבה יותר חי לחיוניות שלנו. וזה הרבה מאוד ממה שאנחנו עושים כאן. אנחנו פוגשים את הדוקה, ואנחנו מסכימים לעבור דרכה כדי לשחרר את האנרגיה המועילה שכלואה בכל אין ספור האופנים שבהם אנחנו הודפים את הלא נעים. שמתם לב כבר לתנועה הזאת, נכון? משהו נעים לנו, אנחנו רוצים עוד, 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 עוד. לא נעים לנו, אנחנו עודפים, 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 עודפים. וזה נכון לתנועות המאוד פשוטות. לא יודעת, הארוחות פה הן 5 stars, אז אני מוצאת עצמי שמה עוד טיפה יותר מדי ממה שבאמת, באמת, באמת נכון לי, אבל זה כזה טעים. אז הדבר הטבעי הזה כל כך של ה-human being, של טעים, אני רוצה עוד, כן? וזה בקטן וזה לא כזה ביג דיל. ועדיין זה אותה תנועה, מול הלא טעים, לא נעים, היתוש שעוקץ, המחשבה שמציקה, מענה אותי, החרטה, הבושה, האשמה, החרדה, תחושת החוסר שייכות, המחשבה שלכולם מצליח ורק לי לא. התחיל להישמע מוכר. כל הדרמות של החיים שלנו, שנדמה לנו שזאת האמת, ורק אצלי זה ככה, וכל השאר יושבים. כמה מכם חוזרים על המשפט הזה, כולם יודעים מה הם עושים, כולם יושבים בווריאציות שונות, כולם יודעים לשבת, ורק אני אפס, לא בדיוק שייך, לא בדיוק שייך, לא בדיוק יודע איך, כולם נראים ככה עם השל הזה ועם הזה, ועם ה... ואני, מה? אין לי תלוק. Forget it. כן. ומול הדבר הזה, קודם כל אנחנו נורא נורא מאמינים לזה, ואז הדבר הבא שאנחנו עושים זה מנסים להדוף את זה ולהסתיר את זה בו זמנית, גם להדוף וגם להסתיר. לא, 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 אז אני לא, לא. אנחנו נגלה רק מתישהו מאוד מאוד ספציפי, אבל כשישאלו אותנו אז לא, לא, אצלי הכל בסדר, מה נשמע? תותים. הכל טוב. ובעצם ההסכמה שלנו, המוכנות שלנו כן לחוות את מה שאנחנו חווים. וואי, זה אחד הדברים הכי אמיצים. באמת שזה מסע הירואי, התחלתי עם זה. נכון? זה כל כך, כל כך מפחיד אותנו. משום מה. אני אומרת משום מה. כי הסרטים על הדבר, על ההיחשפות, על הבושה, על ההיראו לי, הם הרבה 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 יותר איומים מאשר הדבר עצמו. ודווקא כשאנחנו נחשפים, בפני עצמנו קודם כל, ואז בפני מי שנבחר, אבל אנחנו מביאים את האנושיות שלנו, שם מתחיל להיות מעניין. שם מתחיל מפגש אמיתי. בינינו ובין עצמנו, בינינו ובין העולם, בינינו ובין מישהו אחר, סוף סוף. אנחנו לא נפגשים מתוך, לא יודעת, ההצגה שלנו, הפרסונה שלנו. אלא מתוך הנשמה, מתוך המקום העמוק, שהוא מוזן מהספיריט, הוא מוזן מהרוח, הוא דבר אחד העץ הזה שאנחנו. אני רוצה גם להגיד שהרבה מהעבודה הזאת, של העבודה עם דוקה, במיוחד עבודה עם אבל, ויש פה כמה אנשים שאני יודעת, ובטח על רובכם אני לא יודעת, שאיבדו מישהו יקר וקרוב לאחרונה. התפרקו להם דברים, נגמרו דברים, כן, ויש תחושה קשה של, כן, אנחנו לא רואים איזשהו אופק, והכל, העולם יכול לחוות ממש מכאיב ומצומצם, ויש משהו של dryness, של יובש כזה, שמגיע יחד עם האבל. אני רוצה להגיד על זה שאבל זו תגובה מאוד מאוד טבעית, בריאה אפילו, למצב של אובדן, בכל אובדן שהוא. הרבה פעמים גם את זה נרצה להדוף ולהיות, לא יודעת, איזשהו דימוי שיכול להיות לנו על עצמנו. אולי בספיריט, אולי טוב, נו, עבר כבר מספיק זמן, למה אני עדיין מתבחבשת סביב העניין הזה? כן. גם פה אין באמת שאלה של התעניינות, אלא יש ביקורת עצמית סמויה, נכון? או אם אנחנו אומרים את זה למישהו אחר עוד יותר, בכלל. נו, יאללה, קדימה. כבר כמה זמן עבר? כזה. אז לזכור שהחוויה האנושית הזאת של אבל היא חוויה של בריאות, היא חוויה של העמקה. אם אנחנו ניתן לעצמנו להיות איפה שאנחנו, עם הכאב ועם הקושי, כן? ועם המחשבות שיכולות לרדוף אותנו של אולי זה אף פעם לא ייגמר, אולי אני תמיד יהיה במצב הזה, אלה רק מחשבות. פה יש את המקום של לעבוד עם המיינד שלנו, אנחנו עושים את זה המון כאן, כן? לדעת להפריד, לדעת להגיד זאת רק מחשבה, ואולי לא אמיתית, ואין לי שום דרך לדעת את זה, אז כרגע אנחנו ניקח את עצמנו משם. אבל גם להגיד שעבודת אבל, לפחות בתרבויות שבטיות, זה עבודה שנעשתה תמיד בקומיוניטי, בקהילה, עבודת דוקה, האופן שבו אנחנו עוברים דרך דוקה. זה הרבה ממה שאנחנו עושים כאן ביחד, למרות שאנחנו לא בשיתוף מילולי של כולם עם כולם, אבל אנחנו כולנו עוברים מהבוקר עד הלילה הרבה רגעים של קושי, וגם הרבה רגעים של יופי ושל שמחה ושל קלות. אבל אני רוצה רגע להציף את החוויה הזאת של הדוקה, משהו בסנגה, בביחדנס הזה שלנו, עוזר לנו בכלל בלי שנדע. ואולי חלק מכם כן מרגישים את וואלה, אנחנו יושבים פה ביחד ופתאום זה נהיה לי יותר קל. אני מסתכלת ואני רואה את זה שיושב לידי והוא יושב, ומשהו בישיבה שלו מזכיר לי גם כן, שאני גם כן יכולה. זה קורה המון, נכון? ואז, כשזה קורה לנו, אז הרבה פעמים אנחנו נהיה האדם הזה, מתישהו, בשביל מישהו אחר, אולי 10 דקות אחר כך. השכן שלנו נסח בנו, כן, את האומץ להמשיך לשבת, ואז התיישבנו, ואז מישהו מסתכל עלינו ואומר, וואו, קודם הוא ישב ככה ופתאום, אולי גם אני יכול, אולי גם אני יכולה. ומשהו ביחדנס, בסנגה, עוזר לנו לשאת את הדבר הזה. אחד מההגדרות המילוליות של דוקה, זאת מילה בפאלי, או בסנסקריט. יש לה הרבה שדות סמנטיים והרבה פרשנויות, אבל אחת מההגדרות המילוליות זה that which is hard to bear. הדבר הזה שקשה לשאת אותו. המסע שקשה לשאת אותו. והמסע נהיה יותר קל לשאת אותו כשאנחנו עושים אותו ביחד, גם אם אף מילה לא מוחלפת בינינו. ובקבוצות הקטנות כן מוחלפות הרבה מילים שעוזרות לנו לראות את החיבור בין כולנו ואת האנושיות המשותפת שלנו. אבל באמת שזה לא דבר שאנחנו אמורים לעבור אותו לבד. אין חיה כזאת, והאינדיבידואליזם יתר בחברה שלנו מאוד מגביר את הדוקה במובן הזה. גם ככה זה לא קל. גם ככה אנחנו נעבור כבני אדם דרך תחנות של כאב. אז אני מזמינה אותנו כאן לדעת את זה, לדעת את החוויה הזאת של השתייכות כאן ועכשיו. גם אם אנחנו חווים את עצמנו אחרת לגמרי, אנחנו שייכים לקבוצת הלא שייכים, שהיא אגב הקבוצה הכי גדולה שאני מכירה. רוב האנשים שאני מכירה מרגישים לא שייכים באיזשהו אופן. קטע. אבל זה גם, החוויה הזאת של הכואבת, של לא להשתייך, היא בדיוק אותו סיפור. הכאב הזה הוא בדיוק המסר הזה מהעומק שלנו, מעומק הנשמה שמצביע לנו לדבר שחשוב לנו. מסר מהלב שאומר, אל תשכחי אותי, חשובה לי השתייכות. אז אני חווה את הדוקה של אי השתייכות, גם אם זה רק סיפור. גם אם זה רק סיפור. בעצם הדוקה, הסאפרינג, האי נחת, מצביעה לנו על המקומות שחשובים לנו, על מה שיקר לנו. אז במקום, שוב, לראות אותה כבעיה, וכמה זמן זה לוקח למען השם, כזה, לראות אותה כשליח, שעד שלא נסכים לקחת ממנו את הפתק שלו, יכול להיות שזה כתוב בכתב של מרגלים, נכון? כתב שקוף כזה שצריך לשים עליו מיץ לימון, היה לכם את זה? טוב. בדור שלי זה היה. ילדים. ונפענח אותו. לפעמים זה ייקח הרבה זמן. אז הוא יתעקש, הוא יחזור. הוא יספר לנו שוב. הוא ייכנס, אם נסגור לו את הדלת מהחלון, ואם נסגור את החלון מהערובה. ופתאום הגוף ידבר, ופתאום משהו יקרה. ומתישהו אולי נסכים לעצור רגע, ולהסתכל לנמרה הזאת בעיניים. וסוף סוף תהיה לה הזדמנות ואפשרות לתת לנו את המסר שלה. בסך הכל היא שליחה. בסך הכל הדוקה זה החבר, זה השליח. אז אני רוצה להזמין אותנו להיזכרות הזאת של התייחסות לפצע כאל מתנה, לא כאל כללה. ולהיזכר באלת ההכרח, עננקה. ולהיזכר באיינשטיין שאמר, היי, זה בעדינו הדבר הזה, גם אם זה נראה ב-heavy, heavy disguise. ולהיזכר בתחילת השיחה, בעץ הזה שאנחנו, ביכולת שלנו לרדת למטה, 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 לעומקי העומקים, לחשיכה, והנה החשיכה עכשיו יורדת. ועדיין אנחנו יושבים בחוץ, ויש את האוויר והאווריריות של הצמרת. ויש את היום ויש את הלילה, ושניהם הכרחיים להתקיימות שלנו בעולם ה... מופלא הזה, המסתורי הזה. אז אני רוצה לסיים בשני שירים שבעיניי הם שתי דוגמאות לשתי התנועות האלה. שתי התנועות האלה, היה לי את הכבוד, את השמחה להיות, היה עכשיו פסטיבל שירה. פסטיבל משוררים בירושלים. ירושלים זאת מין עיר כזאת, שיש בו דברים כאלה. והיה שם איזה סשן אחד בפסטיבל, ביקשו ממני לדבר על שירה מיסטית מתורגמת. אני אוהבת לתרגם במיוחד שירים. אז הבאתי את רילקה והבאתי את מרי אוליבר, שהם שניהם משוררים נפלאים בעיניי, ומרי אוליבר, משוררת אמריקאית, מאוד מאוד נהדרת. מביאה את צד האור, את צד הספיריט, את המקום המאוד פתוח, מאוד אוורירי, מאוד, מאוד כזה יום. ורילקה, כן. את האפלה, את הלילה, את החושך, את הסול. ושתיהם, שניהם, אהבות מאוד גדולות שלי. אני רוצה לסיים את השיחה הזאת הערב בשיר שלה ושיר שלו. מוזמנים לנוח אל תוך עצמכם. וואו, קשוח הדבר הזה. אני אנסה בלי. חבר שקט שהגיע כה רחוק. הרגש כיצד נשימתך יוצרת עוד מרחב סביבך. הנח לחשיכה הזאת להיות למגדל פעמון, ואתה הפעמון. ובעודך מצלצל, מה שחובט בך נעשה לכוחך. נוע לאחור ולפנים אל תוך ההשתנות. למה הדבר דומה עוצמה כזו של כאב? אם המשקה מר, הפוך עצמך ליין. בלילה זה העולה על גדותיו, היה המסתורין בצומת הדרכים של חושיך, המשמעות המתגלה שם. ואם חדל העולם מלשמוע אותך, הגד לארץ השקטה, אני זורם כמים, ולמים הגועשים אמור, הנני. זה רילקה. זה טווס. שיר של מרי אוליבר. יש לי פה בחירה ממש קשה ביניהם, בין כולם. אז אחד השירים שהכי השפיעו עליי, שמעתי אותם לפני 1,000,000 שנה באחד הריטריטים הראשונים שעשיתי בהודו. פתאום מישהו הקריא את השיר הזה באנגלית. אז תיזהרו, זה שיר טרנספורמטיבי. זה נקרא Summer Day, יום קיץ. נקרא אותו בתרגום לעברית. מי עשה את העולם? מי עשה את הברבור והדוב השחור? מי עשה את החרגול? את החרגול הזאת, אני מתכוונת. זאת שהניפה עצמה אל מחוץ לעשב. זאת שאוכלת סוכר מכף ידי. המניעה לסתותיה קדימה ואחור במקום מעלה מטה. המביטה סביבה בעיניה העצומות והמורכבות. כעת היא מרימה את זרועותיה הקדמיות החברות ורוחצת ביסודיות את פניה. כעת היא פוסקת בחטף את כנפיה ומתעופפת הלאה. אינני יודעת בדיוק מה היא תפילה. אני כן יודעת איך לשים לב, איך ליפול מטה אל תוך העשב, איך לכרוע ברך בעשב. איך להיות עצלה וברוכה. איך להלך בשדות, שזה מה שעשיתי כל היום. תגיד לי, מה עוד היה עליי לעשות? האין הכל מת בסופו של דבר ומוקדם מדי? תגיד לי, מהו הדבר שאתה עומד לעשות עם חייך החד פעמיים? הפראים היקרים. אז בואו ניתן לשאלה הזאת להדהד בנו את כל הזמן שהיא צריכה. וניתן לחשיכה להיות מגדל הפעמון. ואולי נהפוך לפעמון שמה שחובט בנו הופך לכוח שלנו, ליופי שלנו, לאינסופיות שאנחנו. לתת מקום בתוכנו לכל התנועות. למעלה, למטה, הרוחביות, החיבור. What is it that you plan to do with your one wild and precious life? עכשיו 8:30, זמן של הליכה מתחת לכוכבים. פעם הקודמת שאמרתי את המשפט הזה, זה היה במרץ וירד גשם בדיוק. איך שסיימתי די כאן. אולי זה יקרה גם עכשיו, let's hope. תהנו מהפריבילגיה הזאת של הליכה בין עצים גדולים, גבוהים. באופן הזה.
תודה.